שלום וברכה. אנחנו מתחילים את הפרשות של בניית המשכן, תרומה תצווה, אחר כך נעשה הפסקה עם פרשת כי תישא ונחזור לזה בויקל פקודי. והפרשות של בניית המשכן בוודאי מקבלות, ברוך השם, מקבלות משנה תוקף בדור שלנו, שאנחנו זוכים להתקרב לבניין בית המקדש. והדבר הזה מעורר שאלה אמיתית, מה זה בית המקדש? למה צריך בית מקדש? אני רוצה לשתף בחוויה שהייתה לי לפני המלחמה, הייתי באיזה קבוצה של מפגש בין רבנים לטייסים. כדי ימי הרפורמה ניסו ככה לייצר דו-שיח. אחד המפגשים, אחד הטייסים אמר, תשמעו, בואו נעשה הפעם סבב שכל אחד יגיד מה החלום שלו. בואו נראה אם אנחנו מפחדים מהחלומות אחד של השני. אז אחד הרבנים שדיבר אמר לו, שמע, חלומות זה כל אחד יש לו חלומות, בואו נדבר על המציאות. הגיע התור שלי לדבר, אני אמרתי, אני אגיד לכם מה החלום שלי. החלום שלי זה בית המקדש, החלום שלי זה מדינת הלכה, והחלום שלי זה שכל עם ישראל יחזור בתשובה. נהיה שקט. אז אחת הנשים שהייתה שם פתאום התחילה לצעוק. זה מה שאתה רוצה? שיסכלו אנשים ברחובות, ותיארה את כל איראן. אחרי שהיא גמרה, ככה להוציא את כל הפחד שלה, אמרתי לה, תראי, כשאת מתארת לעצמך מדינה דמוקרטית שאת חולמת עליה, על מה את חולמת? על גרמניה של שנות ה-30? ודאי שלא. את רואה לנגד עינייך, מדינה דמוקרטית שעושה טוב. מה זה בית המקדש? מה זה מדינת הלכה? עם ישראל קיים 4,000 שנה. ב-4,000 שנות קיומו, עם ישראל הביא לעולם רק טוב, רק ברכה. מה זה בית המקדש שעם ישראל מצווה לבנות בהתחלה משכן מיד כשהוא יוצא ממצרים? מה זה? זה המקור של כל הטוב בעולם. זה מקום שממנו יצא צדק, ממנו יצא מוסר, ממנו יצא אור. אבל אני רוצה להסביר למה. מה המניעה הגדולה ביותר של הצדק בעולם? מה מונע מהעולם את הטוב שלו? מה גורם לעולם להיות במלחמה, במאבק, שלום וברכה? יש דפי מקורות, בשמחה. מה מונע מהעולם להיות בטוב? אנחנו מדברים קצת כהקדמה על בית המקדש. אנחנו מתחילים את פרשות המקדש. מה זה בית המקדש? אז כדי להבין את בית המקדש, אני רוצה רגע ללמוד פרק בתנך, שלכאורה לא עוסק בכלל בבית המקדש, אבל יחשוף לנו איזשהו יסוד עמוק. אחד מהפרקים, הייתי אומר, קשים בשחיתות שבהם, שבספר מלכים, זה התיאור של כרם נבות הישראלי. הנביא מתאר, ויהי אחר הדברים האלה, כרם היה לנבות הישראלי אשר בישראל, אני מקור 6, אצל היכל אחיו מלך שומרון. נבות יש לו כרם. יצא שהכרם שלו הוא בשכנות עם הארמון של אחיו המלך, שהיה מלך רשע. ואז אחיו יום אחד מתעורר, ויש לו רצון להרחיב את הגינה שלו. יש לו חלום נדלני. וידבר אחיו אל נבות לאמור, תנה לי את כרמך, והיא לי לגן ירק, כי הוא קרוב אצל ביתי. ואתנה לך תרטף כרם טוב ממנו, או אם טוב בעיניך, אתנה לך כסף, מחיר זה. הצעה לכאורה לגיטימית, אומר, אחיו, תשמע, אני רוצה את הכרם שלך, בוא אני אתן לך חלק במקום אחר, או שאני אתן לך כסף. מה אומר לו נבות? ויאמר נבות אל אחיו, חלילה מהשם, חלילה לי מהשם, מתיתי את נחלת אבותיי לך. חס ושלום, מה פתאום? זה נחלת אבותיי, אני לא נותן לך אותה. על פניו, למה? מה אכפת לך? הוא המלך, הוא רוצה כרם, תן לו, הוא ייתן לך כרם אחר. מה הסיפור? מפה הסיפור מתחיל להתגלגל. אחאב חוזר הביתה, שר וזעף על הדבר אשר דיבר אליו נבות הישראלי, ויאמר לו, אתן לך את נחלת אבותיי, והוא נכנס לדיכאון. מי פוגש את הדיכאון? ותבוא אליו איזבל אשתו. איזבל, מלאת עבודה זרה, מלאת רשעות, ותדבר אליו, מה זה רוחך שרה? למה אתה בדיכאון ואינך אוכל לחם? מה הבעיה? מתאר לה. וידבר אליה, כי ידבר אל נבות הישראלי, ואמר לו, תן את כרמך, והוא לא מסכים. ותאמר אליו איזבל אשתו, אתה תעשה מלוכה. עכשיו בוא נארגן. והיא יוצרת עלילת דם. אגב, אם אנחנו שמים לב לפסוקים, הם קצת מוזכרים גם אחר כך במגילה. ותכתוב ספרים בשם אחאב, ותחתום בחותמו, ממש מזכיר את הפסוקים של המן שלוקח את האיגרת וחותם בחותם המלך, ותשלח ספרים אל הסקנים ואל החורים אשר בעירו, ותכתוב בספרים למור קירו צום, והושיבו את נבות בראש העם. תארגנו צום, של תפילה של עצרת, ובתוך התפילה הזאת שנבות נמצא בראש, הושיבו שני אנשים בני בליעל נגדו, ויהידו לאמור ברחת האלוהים והמלך והוציאו וסיכלו ומת. כלומר, תייצרו עלילת דם. תארגנו אירוע ציבורי. תביאו שני עדי שקר שיעידו אחר כך שנבות באירוע הזה כילל את המלך. כילל אלוהים ומלך. מה הדין של מקלל אלוהים ומלך? סוכלים אותו. מות יומת. ובאמת זה מה שהם עושים. ויעשו אנשי עירו. אשר יושבים בעיר, כאשר שלחה אליהם איזבל, קרוצו, מושיבו את נבות, ויבואו שני אנשים בני בליעל, וישבו נגדו, וידעו אנשי הבליעל את נבות נגד העם, לאמור ברך נבות אלוהים ומלך, מוציאים אותו, סוכלים אותו, והוא מת. אחרי שמעבירים את ההודעה לאיזבל, אומרת איזבל לבעלה, לאחאב, קום, רש את כרם נבות הישראלי, אשר מעין לתת לך בכסף, כי אין נבות חי, כי מת. מי שהורגים אותו בדין המלכות, מה עושים עם הרכוש שלו? הולך למלוכה. זהו, קיבלת. ובאמת, אחאב יורד לקחת את הכרם הזה, וריבונו של עולם שולח את אליהו הנביא, ואומר לו, קום רד לקראת אחאב מלך ישראל, ודיברת אליו לאמור את אותו משפט עוצמתי של אליהו הנביא, כה אמר השם, הרצחת וגם ירשת. גם רצחת את נבות וגם אתה יורש את הכרם שלו, ודיברת אליו לאמור, כה אמר השם, במקום אשר לקקו הכלבים את דם נבות, ילוקו הכלבים את דמך גם אתה. סיפור מאוד קשה. סיפור מאוד קשה על מלך בישראל, שהוא מלא בתאווה של לקחת את הנחלה של מישהו אחר, ונבות משלם מחיר, מחיר דמים. חזל על הסיפור הזה שואלים שאלה, שרק חכמים יכולים לשאול אותה. והיא שאלה, איזבל היא רשעה. אין ספק. אחאב הוא מלך רשע גם כן. מה חטא נבות שהתגלגל עליו האירוע הזה? שאני אומר, זה רק חכמים יכולים לשאול, כי זה מסוכן לשאול שאלה כזאת. וכי אנחנו מכירים את החשבונות של הקדוש ברוך הוא? חס ושלום, אתה רואה מישהו שנופלת עליו צרה. אני יודע להגיד חשבונות הקדוש ברוך הוא? אני יודע בכלל להגיד שזה עונש? לא יודע. אני לא יודע להגיד. חכמים יודעים לשאול. חכמים ברוח קודשם יכולים. ובאמת חכמים שואלים, מה הוא חטא? ותראו מה אומרים חזל, אמירה מטלטלת. אומרים חזל במקור 7, כרם היה לנבות הישראלי. כתיב, כבד את השם מעונך ממה שחננך. חזל לוקחים את הפסוק, כבד את השם מעונך, ומשחקים איתו ואומרים, מעונך זה לא רק מהעון שלך, מלשון העושר הכספי שלך, אלא ממה שחננך. שאם היה קולך נאה, עבור לפני התיבה. יש לך כישרון שהקדוש ברוך הוא נתן לך, אתה צריך לממש אותו. אתה צריך לחבר אותו לעבודת השם. למשל, חיה בן אחותו של רבי אלעזר הכפר, היה קולו נאה. ואז ממשיך המדרש ואומר, נבות היה קולו נאה. והיה עולה לירושלים, והיו כל ישראל מתכנסים לשמוע את קולו. פעם אחת לא עלה. והעידו עליו בני בליעל ועבד מן העולם. מי גרם לו? על ידי שלא עלה לירושלים בראייה לכבד את הקדוש ברוך הוא ממה שחננו. למה שכבר אמרה תורה ולא יחמוד איש את ארצך אימתי בעלותך. אומר המדרש דבר מופלא ומפחיד. מה היה החטא של נבות? לנבות היה כישרון. היה לו קול מאוד יפה. בדרך כלל הוא היה עולה לרגל עם עם ישראל, ומרומם את עם ישראל בשירה שלו. באותה שנה הוא החליט שהוא לא עולה. שהוא לא משתמש בכישרון שלו כדי לכבד את השם. על זה הוא נענש מידה כנגד מידה. האשימו אותו שמה הוא עשה עם הקול שלו? שהוא קילל אלוהים ומלך. כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן לך כישרון. יש לך כישרון, יש לך אחריות. מה? להשתמש בכישרון שלך לעבוד את השם. זאת אמירה מאוד מאוד קשה. אבל בעצם מה האמירה הזאת אומרת? לכל אדם יש תפקיד בעולם. לכל אדם יש כישרון בעולם. לכל אדם יש נחלה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. אם אני מתכחש לנחלה שלי, אם אני מתכחש לכישרון שלי, אני מתכחש לריבונו של עולם. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא שונא הכי הרבה את הגזלנים. למה? כי מה גזלן אומר? אני לא מסתפק במה שהשם נתן לי, אני לוקח את גם מה שהשם נתן לך. כלומר, במי אני כופר? בקדוש ברוך הוא. כשאנחנו מתבוננים על העולם האידיאלי, מהו העולם האידיאלי? לאיזה עולם אנחנו מתפללים כשאנחנו אומרים, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד? מה יהיה בעולם הזה? שידע כל פעול כי אתה פעלתו, יבין כל יצור כי אתה יצרתו, יאמר כל אשר נשמה באפו השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל השם. מה יקרה אז? אנחנו מתפללים ליום שהעולם יהיה בהרמוניה. מה זאת אומרת יהיה בהרמוניה? כל אחד כשהוא קם בבוקר יגיד, אני שמח בחלק שלי. הקדוש ברוך הוא נתן לי חלק, זה ההגדרה שלי. אני שמח בחלק שלי ואני שמח בחלק של חברי. דמיינו לעצמכם שכל אומה, היית אומרת, איזה יופי, יש לי תפקיד. ואני שמחה בתפקיד שלי. אני לא רוצה להילחם בתפקיד שלה. לאומה הזאת יש תפקיד אחר, ולאומה הזאת יש תפקיד. לאט לאט נוצר פאזל של הרמוניה. אם נקח כדוגמה, מה זה תזמורת? אני הולך עכשיו לאיזה פילהרמונית. איך פילהרמונית יכולה להצליח לנגן סימפוניה? יש תנאי אחד מאוד פשוט. שכל נגן שמח בכלי הנגינה שלו. והפסנתרן רוצה להיות פסנתרן, והכנר רוצה להיות כנר, והצ'לוניסט רוצה להיות צ'לוניסט. לא רק זה, הפסנתרן אומר, רגע, אני רוצה שגם הכנר ינגן, אני לא רוצה שהכנר יהפוך להיות פסנתרן. לא. אני רוצה שהכנר יהיה כנר, ואני יהיה פסנתרן, יהיו רגעים שאני אעצור לנגן כדי שהוא ינגן, וביחד יהיה סימפוניה. אם כל אחד מנסה להשתלט על השני, זה לא סימפוניה, זה קקופוניה. מה זה הרמוניה של העולם? זה כאשר כל אחד מאמין בחלק של השני. זה הרמוניה שאליה אנחנו מתפללים. מה זה הרמוניה בין בני זוג? כשאני מאמין שאני אמת והיא אמת, וביחד אנחנו יוצרים שלם. אז מתגלה שיש השם אחד שמכיל את הכל. זה גילוי של ההרמוניה האלוקית. מה זה משפחה? זה הרבה אורות אלוקיים שמתאחדים ביחד. מה זה עם ישראל? 60 ריבו נשמות, שבעצם הם אחד. י"ב שבטים. 70 אומות. כלומר, התיקון הגדול של העולם זה להחזיר את העולם לאחדותו. מה זה לאחדותו? להרמוניה שלו. אגב, לזה בתפילה אנחנו כל כך הרבה פעמים אומרים, לשם ייחוד קודשה, רכוש, חינטה, לייחד שם י' ק' בו' ק' בייחוד שלם, הנה אנחנו באים מה לעשות? לייצר הרמוניה בעולם. בשפת הפנימיות, העולם שלנו נקרא אלמא דפירודה, עולם של פירודים. כמו פאזל מפורק. העולם המתוקן הוא אלמא דייחודה. עולם שיוצר את ההרמוניה בין הכל. בין החומר לרוח. בין עם ישראל לעצמו. בין עם ישראל לאומות ובין האומות לאומות. זה העולם המתוקן. זה ההרמוניה. זה התפקיד של עם ישראל. התפקיד של עם ישראל להיות המנצח של התזמורת. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. איפה הלב של ההרמוניה העולמית הזאת? זה בית המקדש. בית המקדש בא לתת לכל אחד ואחד את השייכות שלו. אנחנו קראנו השבת על השקלים. מה זה השקלים? אני חצי, כי אני יכול להיות שלם רק אם אני מחובר למישהו. כשאני רוצה להרכיב פאזל, יש כמה הנחות יסוד. הנחת יסוד ראשונה של הפאזל, שכל חלק הוא חשוב. הנחת יסוד שנייה, זה שרק אם אני אתחבר למישהו אחר, אז יהיה לזה משמעות. הנחת יסוד השלישית, שבסוף שכולם יתחברו, יהיה תמונה. זה הנחת היסוד של תיקון העולם. צריך כל נשמה מישראל, וצריך כל אומה, ובסופו של דבר ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, לייצר את ההרמוניה הזאת. לכן כשאנחנו מתפללים למשל בשבת, לא תמיד שמים לב, בכל תפילה בשבת אנחנו מחוברים לשבת אחרת. בערב שבת, מה הלב של העמידה? ויחולו השמיים וארץ וכל צבא וכל, זה הלב של העמידה. כלומר, אנחנו נזכרים בשבת של בריאת העולם. בשבת בבוקר, מה הלב של העמידה? ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו, מעמד הר סיני, השבת של מעמד הר סיני. במנחה, באיזה שבת אנחנו עוסקים? שבת של עתיד לבוא. אתה אחד, ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, תפארת גדולה ועטרת ישועה, יום מנוחה וקדושה לעמך נתת. מה זה היום מנוחה הזה? היום שבו התגלה ההרמוניה בעולם. ההרמוניה הראשונה מתחילה של האדם עם עצמו, עם הכוחות שבו, עם הכישרונות שבו. כשאדם בא ואומר, אני יודע שיש לי משימה בעולם, ואני שלם עם ההרמוניה של הכוחות שבי, ועכשיו אני רוצה להביא אותם מדי ביטוי. ככה מתחיל תיקון העולם. משם זה יעבור לשלב הבא, לזוגיות. למשפחה, לאומה, לכל האנושות. המקום שבו מתחילים ללמוד לעשות הרמוניה, זה היה במשכן. הציווי שאנחנו נקרא השבת, מתחיל בלכאורה רשימה של מוצרים. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם. זהב וכסף ונחושת ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועיזים ואורות אלים מאודמים ואורות חשים ועצי שיטים שמן למאור ובשמים ושמן למשחל. למה צריך את כל הרשימה הזאת? זה נראה כמו כתב כמויות של קבלן. המשכן מלמד שיש באדם ובאנושות המון כוחות. כל חלק מהמשכן זה כוח שקיים בעולם. ואם אתה עכשיו תלמד לייצר מהכוחות הללו הרמוניה, אתה מתקן את העולם. לכן, הרי קנאתי, שהרבה פעמים הוא מגלה קצת את הסודות של הפרשה, מגלה שבעצם בבניית המשכן נתגלה, אומר הרי קנאתי, מקור 4, סוד המשכן נשגב ונעלם מאוד. מה שהרשות נתונה נרמוז די למבינים. אמרו רבותינו זל, אמר רבי יהושע דה סכנין בשם רבי לוי, בשעה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, עשה משכן, למה זה דומה? למלך שנגלה לבן ביתו בלבוש שכולו מרגליתון, אמר לו, עשה לי כזה. אמר לו, אדוני המלך, מניין יש לי מרגליתון, איך אני יכול לעשות? אין לי את האבנים היקרות, איך אני יכול לעשות כמו הלבוש שלך? אמר לו, אתה תעשה בכבודי, אני אעשה בכבודך. מלמד שהראה הקדוש ברוך הוא למשה אש חורה, אש ירוקה, ואמר לו, אתה, אני בכבודי ואתה בסימניך. מה, 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 מה הכוונה? איך בונים משכן? מה היסוד של המשכן? ועשו לי מקדש ושכנתי איפה? בתוכם. כלומר, מה המשכן מלמד אותנו? אגב, צריך לשים לב, אנחנו לא נבנה עוד משכן. אנחנו נבנה מקדש. אז למה בכלל צריך ללמוד איך בונים משכן? המשכן היה לדור המדבר. אבל המסקנה של המשכן היא ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. המשכן מלמד אותך איך אתה הופך להיות כלי להשראת השכינה. כשאתה הופך להיות בהרמוניה עם הבריאה האלוקית. כשאתה הופך להיות בהרמוניה עם הכישרון שהשם נתן לך. מה אחאב רוצה מן אבות? תביא לי את הכרם שלך. למה? למה אתה צריך את הנחלה שלי? למה אתה לא מסתפק בנחלה שלך? זה מתחיל החטא. ולכן אומר לו נבות, חלילה לי מתיתי לך נחלת אבותיי. אתה חושב שהנחלה שלי זה סוגיית נדלן? מה פתאום? איך עם ישראל קיבלו נחלה? גורל על פי השם. כלומר, שבט בנימין, יש לו כוח אלוקי מיוחד, שיבוא לידי ביטוי בחלק מיוחד של ארץ ישראל. זה הקרקע שבה הכישרון שלו יבוא לידי ביטוי, לכן הוא גר פה. ושבט דן יהיה בנחלת דן, כי זה המקום שבו הכישרון שלו יכול לפרוח. נחלה זה לא נדלן. לכן ביובל חוזרים איש לנחלתו, למקום האמיתי שבו אתה יכול לפרוח, שבו יכול להיווצר הפאזל הזה. כשאדם מתכחש לכישרון שלו, והוא מקנה בכישרון של מישהו אחר, הוא מונע מההרמוניה בעולם להופיע. כשאדם גוזל מישהו אחר, הוא מונע מהשכינה לשרות בעולם. לכן בעלי הסוד מסבירים, זה לא רשימת כתב כמויות של קבלן. זה רשימת הכוחות שהקדוש ברוך הוא שם בעולם. לכן תראו איזה וורט יפה שהרבי מלובביץ' אומר. רבי מלובביץ' אומר, דרך הזהב, כסף ונחושת, אפשר לראות גם מה הכוונה של התורם. כלומר, האם אתה מחובר בעשייה שלך באמת לשם השם או לא? תראו מה כותב מקור שלוש. יש שלוש צדקות שאדם עושה. אחת, כשהוא בריא, נחשבת לו כזהב. אחת, כשהוא חולה ונותן, נחשבת לו ככסף. ואחת, כשהוא נותן לאחר מיטה, נחשבת לו כנחושת. יש אדם, כל החיים שלו הוא כבר נותן. יש אדם נותן מתי? שהוא רואה שהוא בסכנה, אז עכשיו אני נותן. יש אדם שבכלל נותן רק בירושה שלו. אומר רבי מלובביץ', זה הראשי תיבות. ששלושה סוגים אלה במתן צדקה, רמוזים בראשי התיבות. זהב, ראשי תיבות, זה הנותן בריא. כסף, כשיש סכנת פחד. נחושת, נתינת חולה שאמר תנו. ואומר רבי מלובביץ', הרשימה הזאת היא לא רק זהב, כסף, נחושת במובן הגולמי שלהם. זה איך אתה מחבר את הכוחות שלך. מה הרוח שלך? האם אתה מאמין שהכישרון שלך זה המתנה האלוקית ועכשיו זה התפקיד שלך? או שאתה חי כל הזמן במציאות שסותרת את ההרמוניה האלוקית? יש תפילה שאנחנו אומרים ביום כיפור, בסוף כל תפילת עמידה. אלוהי, עד שלא נוצרתי, אינני כדאי. עכשיו שנוצרתי, כאילו לא נוצרתי. אפר אני בחיי, קל וחומר במיטתי, הרי אני לפניך ככלי מלא בושה וכלימה. מה פירוש התפילה הזאת? אומר הרב קוק בפירושו על התפילה בעולת ראייה, אדם בא לעולם לפני 50 שנה. כלומר, הוא הגיע לעולם אחרי 5,730 שנה. למה? אומר הרב קוק, זה אומר שהעולם 5,730 שנה יסתדר בלעדיו. עכשיו פתאום הוא בא, למה? כי הקדוש ברוך הוא החליט שעכשיו יש לך תפקיד. אלוהי, עד שלא נוצרתי, אינני כדאי. כל 5,750 שנה שלא באתי לעולם, לא היה צריך אותי. עכשיו שנוצרתי, זה סימן אלוקי שיש לי תפקיד. אם אני לא מבין אותו, אם אני מתכחש אליו, כאילו לא נוצרתי. אפר אני בחיי קל וחומר ממיטתי. כל הרוע שיש בעולם מתחיל מזה שאדם לא חי בהרמוניה עם עצמו. מתוך זה הוא לא חי בהרמוניה עם חברו. מתוך זה הוא לא חי בהרמוניה עם עמו, ומתוך זה מלחמה, ומתוך זה רוע, ומתוך זה... מה תחילת המריבה בין קין ואבל? קנאה. קנאה. על מה נקראת המלוכה בישראל? יוסף ואחים, יוסף ויהודה. זה קרע שעליו העולם נאבק מאז בריאתו. מה התיקון שלו בית המקדש? המקום שבו הכל הרמוני. בבית המקדש יש הרמוניה. יש הרמוניה בין החומר לבין הרוח. החומר בבית המקדש לא סתר את הרוח. החומר היה נצחי. לחם הפנים מעולם לא ישריח, מעולם לא התקלקל. מעולם לא נראה זבוב בבית המקדש. כי לא היו אורגים בעלי חיים, היו מעלים אותם למדרגה גבוהה יותר. לכן מעולם לא נראה זבוב. החומר עצמו לא היה לו מידה. הארון אינו מן המידה. מה זה הארון אינו מן המידה? אם נגיד אני מודד מהקיר הזה לקיר הזה, ויש עכשיו 10 מטר, ופה הסטנדר הזה הוא מטר, אז מפה לפה יהיה 9.5, מפה לפה יהיה 9.5, חסר לי מטר. בבית המקדש לא. מדדו מפה לפה 10 מטר, מפה לפה 10 מטר, מפה לפה 20 מטר. אז איפה הארון? איפה הארון? ההיכל רוחבו היה 20 אמה. הארון היה אמה וחצי על 200.5. כשהיו מודדים מקצה לקצה, כאילו הארון לא נמצא. הארון אינו מן המידה, איך יכול להיות? זה חומר שלא תופס מקום. היו באים להרים את הארון. כמה הוא שוקל? הארון היה נושא את נושאיו. זה חומר ורוח שחיים בהרמוניה. אין סתירה, אין מוות. המוות זה סתירה בין החומר לרוח. הרוח היא נצחית, החומר לא, יש סתירה. כל הסתירות הללו, בית המקדש הוא מקור ההרמוניה של העולם. לכן משם יוצא צדק. מה זה צדק? צדק זה לומר, זה שלך וזה שלך. זה הכישרון שלך, זה הכסף שלך, זה הזמן שלך וכו'. לכן אגב, יש מילה שאי אפשר לתרגם אותה באף שפה. צדקה. איך מתרגמים צדקה לאנגלית למשל? צ'רדי. בוא נתרגם בחזרה צ'רדי. חמלה. כלומר, מה התרגום המילולי של צדקה? מלשון צדק. מלשון ג'סטיס. איך יכול להיות? אתה אומר למישהו, תעשה צדק? כי מה העומק הגדול של צדקה? אל תתבלבל. זה לא שלך. אתה קיבלת כדי להיות שליח, כדי לתת. בצדק זה שלו. אם אתה חי את התודעה הזאת, אתה מכבד את השם ממה שהוא חנן אותך. ואתה יוצר הרמוניה בעולם. זה בית המקדש. כשאנחנו מתפללים לבית המקדש, אנחנו מתפללים למקור, שיהיה מקור הטוב של העולם כולו. למה? כי כל האומות יעלו לבית המקדש לדעת מה התפקיד שלהם. כמו הגוף. מה קורה כשיש מלחמה בין איברים בגוף? יש משל שחזל אומרים שהוא לא נתפס עד כמה הוא חזק. שמה זה שנאה בין אדם מישראל לאדם מישראל? אומרים חזל משל לאדם שחותך סלט. ותוך כדי זה שהוא חותך סלט, יד ימין חתכה וטעות את יד שמאל. יעלה על הדעת שיד שמאל תיקח סכין ותחתור בחזרה את יד ימין? זה תירוף הדעת. אם אתה חי בתודעה שאתה הרמוניה, מה, יכול להיות מלחמה בין יד שמאל ליד ימין? איך יכול להיות? יכול להיות מלחמה בין הכליות לריאות? בין הריאות ללב? זה לעתיד לבוא. לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. למה? כל אחד יחיה בהרמוניה. זה העומק הגדול של המשכן. זהב, כסף, נחושת, תכלת, ארגמן, תולעת, שני. לכל אחד יש תפקיד. אתה זהב, זה התפקיד שלך. אתה שמן למאור, זה התפקיד שלך. אתה אבני שוהם, זה התפקיד שלך. היה אומר רבי זושה, כשאני אגיע לעולם של מעלה, לא ישאלו אותי למה לא הייתי משה רבינו. ישאלו אותי למה לא הייתי זושה. זה תהיה הטענה. למה לא היית אתה? זה אומרים חזל, החטא של נבות הישראלי. למה לא קיבלת את השם ממה שהוא חנן אותך? זה מה שהשם רצה ממך. כבד את השם מעונך, אל תקריא מעונך, אלא ממה שחננך. ואז, כשתעלה לרגל לבית המקדש, אף אחד לא יחמוד את ארצך. למה? כי זה מה שאתה עושה. אתה מביא הרמוניה לעולם, אתה מביא תיקון לעולם. ואני חושב שזה המקדש שהכי חסר לנו. לפעמים אנשים חושבים שהמקדש זה רק איזושהי דרך, בית כנסת גדול, דרך להביא קורבנות. בית המקדש זה מקור האור האלוקי שמאפשר לכל אחד להגיע. חז"ל אומרים, אדם מגיע לבית המקדש, כל הספקות היו נעלמים. אין שמחה כהתרת הספק. זהו, אני מבין. אני בהרמוניה עם עצמי, עם הכוחות שלי. שנזכה, בעזרת השם, לבנות את המקדש הפנימי שלנו, ומתוך זה, לבנות את בית המקדש של עם ישראל ושל העולם כולו. ברוכים תהיו.